בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
שלום וצהריים טובים לכם. אנחנו ביום השלישי של השבוע וביום השני של השנה. עכשיו אני פשוט, מעכשיו אני כל הזמן אספור את הימים של השנה.
עד סוף 2018.
נכון. תוכנית נוספת של בוסטר בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. צהריים טובים לך, אור.
שלום.
הייתי חייבת שנייה לעשות את זה.
שלום.
היום, אתה יודע על מה אנחנו נדבר?
כן, אבל תספרי בכל זאת.
טוב, בסדר. על משהו שאני מאוד אוהבת. בעלי חיים.
נכון.
נכון? זה חמוד. בעלי חיים זה בסך הכל מאוד מאוד חמוד. אז אנחנו נדבר, אוי, זה ממש מעניין. יש מיזם שנקרא כלבים עושים טוב, שמדבר על קשר בין גידול כלבים וילדים על הספקטרום האוטיסטי, ואיך הם משרתים אחד את השני. ממש מקסים. ונדבר גם עם מיטל בנרי מחוות החופש, שזה עוד מיזם ממש ממש יפה. ונשוחח גם עם ליאור עצמון, שהיא כתבה ספר ילדים חדש, מסע בשביל החלב, שזה מין משחק מילים כזה, נדבר גם על זה, שבעצם מספר על, זה בעצם ספר טבעוני, שקצת ככה מחדיר איזשהו מסר טבעוני בצורה מאוד נחמדה. ונשאל גם איפה בעיר יש טבע, זה, שזה בדיוק לאנשים כמונו, שלא אוהבים לצאת לטבע וחיים בעיר. מיטל כהן ורז חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, ואנחנו כאן עד, ביחד עד לשעה 4.
היום אנחנו כולנו בעד החיות והטבע. כן?
כן?
מה?
זה אנחנו. יפה, סיכמת?
יפה. בבקשה.
אז שלום. אבל אני רוצה להתחיל עם משהו שונה לגמרי. עלתה שאלה במאמזון, שמאוד מטרידה גם אותי בזמן האחרון, ובעיקר קשורה לחורף. יש לנו ילד בן 4, וגם מי ששואלה את השאלה, יש לי ילד בן 4, והיא לא מצליחה לגרום לו להבין איך מקנחים אף.
גם הילד שלנו לא.
נכון.
למרות שלדעתי הילד שלנו יודע, והוא...
מתעצל?
מעדיף שאנחנו נקנח לו את האף.
לא, אני לא מדברת על להחזיק את הטישו, אני מדברת על לעשות את ה...
אה,
שאתה מוציא את זה?
כן, גם הילדה שלנו הגדולה, יש לה מתקשה עם זה לפעמים לדעתי. בכלל הילדים מתקשים עם הקונספט
הזה. נכון, אז היא שאלה איך אפשר, איך ללמד אותם. אז תנו לה כמה טריקים ממש חמודים.
לחנוק אותם? סתם.
זה ברירה, לסתום להם את הפה, ואז אתם משום, כן. אז זה לא. אז ככה, יש מישהי ש... טוב, כמובן להראות, אבל בסדר, להראות זה לא עובד. מישהי אמרה שתיקח נר ושתגיד לו לנסות לכבות אותו עם אף.
נחמה. זה נשמע קצת מפחיד שהאש קצת קרובה לאף, אבל אם אתה עושה מרחוק, כן.
או לתת לו שבשבת או איזושהי משרוקית. מי שאומר לשים צמר גפן על השולחן, וכמו שהיה פעם ביומי הולדת שלנו מלפני 100 שנה, שצריך להזיז את צמר גפן, אז גם עם האף.
אני מנסה עכשיו בזמן שאת אומרת, לא יכולתי שלא לנסות, למיקרו לעשות... זה כזה משהו שאומרים לך ואתה מנסה בזמן שעוברת לראות, כמו אם אתה יכול ללקק את המרפק.
כן, אתה חייב לראות אם אתה מצליח. נכון, זה ישר יצר התחרותי.
בדיוק.
מי שאמרה לנפח בלון עם האף,
זה נשמע לי קצת קיצוני, אבל בבקשה.
או בועות סבון.
אוקיי, מגניב.
נכון. או לעשות חיקוי של חצוצרה, שזה גם נחמד. אתה יודע לעשות חיקוי של חצוצרה?
דרך האף?
כן.
כאילו לסתום את הפה ולעשות חיקוי של חצוצרה דרך האף?
כן, עם האף.
אני יכול, אבל אני חושב שיפצרו אותנו.
זה אולי יהיה לא נעים. תצטרך להרוג אותך אחרי שאתה עושה את זה. מישהי אמרה, טוב, זה עוד איזה, לנסות שהוא יעיף אותה עם האף. כאילו, להעיף את אמא. ומישהי אמרה לה פשוט תקנחי לו את האף וזהו. למה להתאמץ? כן, אז זה נחמד שיש כל מיני פטנטים כאלה שאתה לא חושב עליהם, את לא חושבת עליהם ופתאום...
מעניין. אולי כדאי לעשות את זה גם כשהם לא דווקא צריכים לקנח את האף, אלא להכניס את זה כמשחקים, ואז כשהם באמת צריכים לקנח, אז להגיד
להם,
כמו שעשית עם ה...
כן.
טוב?
זהו, אז אני מקווה שמתישהו, ולא כל החיים. נקנח
לילדים שלנו את האף.
אז אחרי שפתחתי את היום ולראות וידאו של כלב נוסע על קורקינט, אני לא יודעת באמת איך אפשר להמשיך מכאן.
יש להגיד כלב בסמלה אדומה נוסע על קורקינט. אני ראיתי את הוידאו הזה גם. כן.
אבל בכל זאת אני רוצה להגיד צהריים טובים לאלה בינון, שהיא ממקימות מיזם כלבים עושים טוב. צהריים טובים.
צהריים טובים.
שאלה, אני מאוד אוהב את השם של המיזם. אני מאוד בעד תמיד שמות שפשוט אומרים את מה שאנחנו רוצים להגיד מבלי לשאול על מה מדובר. ברור פה על מה מדובר, שכלבים עושים טוב. אז סחתן, קודם כל על זה.
תודה, תודה. זאת הייתה באמת הכוונה, משהו שלא יהיה מאוד מורכב ומסובך, לא מתוחכם. יבינו למה אנחנו מתכוונים.
אז איך כלבים עושים טוב?
כלבים עושים טוב בעצם הנוכחות שלהם.
תלוי, לנו יש כלבה שעושה לנו בעיקר רע. כבר כמה חודשים.
תקשיבי, זה בדיוק כמו ילדים, זה מאוד מאוד דומה. גם הם צריכים גבולות והכוונה, זה לא פשוט להכניס כלב הביתה. זה לא קסם, זה לא קסם, במיוחד במקרה שאנחנו מדברים עליו, באמת שזה כלבים שעוזרים למשפחות שיש להם ילדים על הספקטרום. זה למעשה מיזם שמעביר סדנה להורים לילדים על הספקטרום בגילי 3-16.
ספקטרום זה ספקטרום האוטיסטי?
ספקטרום האוטיסטי, כן, ילדים על הרצף, אכן. ומדריך ומכוון אותם באמת איך לאלף ולאמן את כלב המשפחה, בהתאמה לצרכים של הילד שלהם, וכמובן לצרכים של המשפחה כולה.
כל כלב?
המוטו של המיזם הזה שמבוסס על תוכנית של עמותה בריטית לכלבי שירות, ולמעשה אנחנו קיבלנו את הזיכיון לה ואנחנו מטמיעים אותה בארץ, הוא שכן, כל כלב, לא משנה הגזע, לא משנה הגיל, עוד פעם, כל כלב וכל משפחה עם המגבלות שלה, זה תלוי כמה השקעה באמת המשפחה מוכנה לתת ולאמן את, בשביל להכשיר באמת ולאמן את הכלב, אבל בעיקרון כן.
וזה צריך להיות כלב שהוא כבר מעולף, לא מעולף, או שזה לא משנה?
זה לא משנה, לא. גם יש משפחות שעוברות את הסדנה הזאת לפני שיש להם כלב, ואנחנו גם עוזרים לבצע באמת התאמה טובה יותר, החל משלב של אימוץ הכלב, והאנבורדינג שלו בבית, ובאמת ההתאמה שלו לילד ולמשפחה כולה.
אז בעצם לא חייבים בכלל לבוא עם הכלב?
הסדנה לא, היא לא עם כלב. המשפחות מגיעות לסדנה ומתאמנות על כלבי תרפיה שלנו. אכן.
עכשיו, מה בעצם לומדים שם? איך הכלבים יכולים לסייע?
הפרקטיקה, כן.
כלבים יכולים, אותם, אני רק רוצה לחדד שזה מבוסס על מחקרים של שנים, אבל יש פה משהו חדשני, זאת אומרת, כבר משהו כמו בעולם הנרחב, משתמשים בבעלי חיים ובכלבים בפרט, בכל מיני תרבויות טיפוליות. בארץ זה תחום שהוא מאוד מאוד מצומצם ומוגבל. למעשה מבחינת כלבי שירות יש רק כלבי נחייה לעברים. יש בארץ כלבי תרפיה, אבל עוד פעם הם לא ממוסדים, לא מאורגנים, זה אצל אנשים פרטיים. והתחום החדש הוא באמת איך אפשר להשתמש בכלבי משפחה, זה משהו שרק בשנים האחרונות התחיל להתפתח בעולם, ואנחנו באמת הראשונים שמביאים את זה לארץ. אוקיי, כלבי משפחה, כמו שאמרתי בהתחלה, מעצם הנוכחות שלהם יכולים לסייע. הכלבים מבינים את מה שהילד על הספקטרום רוצה להגיד בצורה לא מילולית, אז זאת הבעיה העיקרית שיש לילדים על הספקטרום, זה באמת התקשורת היותר קונבנציונלית. הם מבינים אותם, הם קוראים איתותים שלהם לא מילוליים, למעשה זה פשוט מדהים. מחקרים מעידים שהכלב יכול להבין את הילד יותר טוב מההורה שלו.
אבל מה, יש איזו דוגמה קונקרטית?
יש המון דוגמאות קונקרטיות. לילדים על הספקטרום סובלים מגוון רב של סימפטומים, בגלל זה קוראים להם על הספקטרום. החל מלמשל התפרצויות זעם, תנועות חזרתיות.
בואי רק נדגיש שלא כולם, ואצל כל אחד משהו אחר.
לא, בגלל זה אמרתי, זה ספקטרום כל, אני נותנת עכשיו איזושהי קשת של הפרעות, עוד פעם. אז למשל ככה, ילדים על הספקטרום יש להם בעיית שינה. הרבה פעמים קשה להם להירדם, ובתוך הלילה הם קמים, משוטטים. שינה עם כלב, בין אם במיטה עצמה יחד עם הילד, או בין אם למרגלות המיטה שהילד יכול לטף את הכלב, יש לה השפעה מרגיעה ביותר. זה יכול למנוע לחלוטין, זה גם עוזר לילד להירדם, וגם באמת מונע או גורם להיות לשינה יותר רגועה, לפחות קימות.
כן, זה משהו שהוכח מחקרית?
הוכח מחקרית, אכן.
זה נשמע לי הגיוני, בסך הכל.
על כל הכלבים חוץ מהכלבה שלנו.
למה, כשהיא שינה היא בסדר.
תראי, הכלבה שלך...
כשהיא שינה היא בסדר, היא צריכה אילוף.
עוד פעם, זה חשוב לי להסביר, זה לא קסם הדברים האלה, אוקיי? זה שגרה מאוד מורכבת ונוקשה של אימון, שההורים צריכים לדעת שהם נרתמים לזה, אבל כן, זה בהחלט אפשרי. עוד עניין למשל זה חזרתיות. יש ילדים מהספקטרום שיש להם או חזרתיות מוטורית או חזרתיות ווקלית. הרבה פעמים זה מאוד מפריע להורים, במיוחד שהם יוצאים החוצה, שזה קורה בפומבי. ניתן לאמן את הכלב, כשילד מתחיל עם התופעה הזאת, הוא מתחיל בנביחות, או תופס נניח לילד את הבגד. צריך להחליט, זאת אומרת, יש ילדים שלא אוהבים שנוגעים בהם, אז צריך להתאים את זה למשפחה וילד ספציפי, וזה גורם לילד להפסיק את זה. וכשהילד מפסיק עם זה, ההורה יכול להתכנס לתמונה וללמד את הילד התנהגות אדפטיבית אחרת. מתחיל מאיזושהי חרדה מסוימת. אז זה למשל משהו שעוד אפשר לעשות. ילדים על ספקטרום, יש להם בעיות בביסות חושי, יש להם או אובר או פחות, אפשר לאמן את הכלב, לאפשר לילד למשש אותו, לתפוס אותו בחוזקה, למשש אותו. יש ילדים למשל שאוהבים שהכלב עובר להם בין הרגליים, ואז יש איזושהי תחושתיות. ילד על הספקטרום, מה שאנחנו יודעים, יש לו בעיות במיומנויות חברתיות. וזה אחד הדברים העיקריים שמעבר לכל הדברים האחרים, כלב עושה. עוד פעם, עצם הנוכחות שלו. למשל, יש ילדים על הספקטרום שהם כמובן בתפקוד בינוני גבוה, הם כן מדברים, כן קוראים, אפשר לעשות איתם עבודה, הם עוזרים לעודד באמת ורבליות. למשל, אסף המעלף שלנו עובד עם ילדים על הספקטרום, הם יושבים וקוראים ספר, כשהכלב למעשה יושב, רק יושב לידם, והם מלטפים אותו. בעצם הנוכחות שלו, הבלתי שיפוטית, המקבלת של הכלב,
חברתי ממש.
גם מאפשרת עוד פעם לילד להרגיש הרבה יותר נוח ובטוח בקריאה שלו. ילד על הספקטרום שהוא לא ורבלי, הכלב למעשה הוא בין לוויה שלו שהוא לא צריך שם שום שיח ושום דיבור. כלב למשל, בניגוד עוד פעם לאיזשהו דיאלוג או שיח עם בן אדם, יכול להתעקש ולהביא לילד את הכדור. ובדרך כלל ילדים על הספקטרום הם לא אקטיביים, הם יותר פסיביים. וילד, הכלב יביא את הכדור, יביא את הכדור, ימשיך להביא לילד את הכדור, בסוף הילד יתפוס את הכדור ויזרוק אותו לכלב. וכן יתחיל שם איזשהו פינג פונג, עוד פעם, שהוא מאוד לא מאפיין ילדים על הספקטרום, וגורם להם עוד פעם. כלב, למשל, הוא משחקה חברתי, כשילד נמצא איתו בחברה, הוא גורם לאנשים להתקהל סביב הילד, לפתוח איתו עוד פעם באיזשהו דיאלוג, ואז יורדים לגינה עם הכלב, ילדים יכולים לבוא לשאול, אפשר לשחק עם הכלב, אפשר לזרוק לו כדור, ופתאום הילד נהיה מרכז העניינים.
טוב, זה משהו שהרבה רווקים כבר הבינו, שכלב זה.
נכון. נכון, נכון, אבל הכלב בשביל ילד על הספקטרום איזשהו עוגן, למשל, לילדים על הספקטרום מאוד קשים מעברים, מעברים בתוך היום, להתלבש בבוקר, לצאת הביתה, מהבית החוצה לגן. אז אפשר ללמד למשל את הכלב להביא בבוקר לילד את הבגדים שלו, את הנעל שלו, לרתום אותו, לעזור לו ככה.
זה הייתי שמח.
טוב, רגע, בואו נדבר רגע תכלס. מדובר בעצם על סדנה של 3 מפגשים. כל מפגש זה 3 שעות.
משהו כמו 3-3.5 שעות, נכון?
זה דורש, זאת אומרת, זה משהו שמגייס אותך קצת.
נכון, נכון, ואנחנו חשוב לנו מאוד להדגיש את זה, עוד פעם, זה לא קסם, גם רוב העבודה מתבצעת אחר כך, זה מאוד דומה, אני צוחקת את זה, אני אומרת, זה מאוד דומה להדרכת הורים. אתה רוכש את הכלים בסדנה, אבל אחרי זה אתה צריך לעשות את השיעורי בית שלך בבית. במקרה להניח שיש לך כלב, ובעודך עושה את הסדנה, ואם לא, אז אחר כך שאתה באמת מאמץ את הכלב.
כמה זה עולה?
זה כרגע בתשלום סמלי, זה מאוד תלוי מי אנחנו עושים את השיתוף פעולה, זה נע בין 200-300 שקל לסדנה כולה, שהיא אותה משהו כמו 10 שעות.
משהו כמו מה?
10
שעות, כל הסדנה היא 10 שעות.
אוקיי. ואיך, אוקיי, אם רוצים להירשם, לאן הולכים?
אז א', יש לנו עמוד בפייסבוק שנקרא מאוד פשוט כלבים שעושים טוב. ב', אפשר לפנות אליי, אני מרכז למעשה את כל הפעילות הזאת. יש לנו צוות מולטי-דיסציפלינרי שהקים איתי את המיזם, שחשוב ללמוד לציין מי הם. יש את דוקטור אופר צדוק, שהוא וטרינר ותיק, ואסף ברלר, שהוא מאלף טיפולי, ועינת הרפקס דאי, שהיא פסיכולוגית פתחותית. וכולנו ביחד ככה שותפים למיזם הזה, שהוא אחת הדרכים להנציח את אמא שלי, דוקטור יוכי בן נון, זכרונה לברכה.
מיזם כלבים עושים טוב.
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי ביי. אז אולי יש תקווה?
כן.
לכלבה, כן, הילד אני מאמינה בו 100%, הוא ממש לא הבעיה.
ברור, ברור שיש תקווה לילד לכלבה.
הכלבה פה אני לא יודעת, סקפטית לגביה.
זה שני שלבים, קודם הכלבה, אחר כך הכלבה בחיק המשפחה או בחיק הילד.
אתה מדמיין את היום שהיא מביאה לנו את הבגדים בבוקר?
אני הייתי יודע שבלי שום קשר לספקטרום, אני הייתי יודע שזה אפשרי, אני מזמן כבר הייתי משקיע בדבר הזה.
לגמרי.
עבורי.
אני חייב לנסות את זה.
כן.
ואני אצלם גם וידאו.
אולי יכולה לבוא על קורקינט.
בשמלה.
להביא את הקפה על קורקינט בזמן שיהיה.
ואולי.
אז אנחנו כל השעה הזו פה בכדי לראות איך אנחנו מרימים לחיות, ואיך אנחנו רוצים לשלב את הטוב שביחסים שלנו עם חיות ותקשורת עם חיות ובטיפול שלהם עבור ילדינו ועבור חינוך ילדינו. ונמצאת איתנו מיטל בן ארי, מייסדת שותפה בחוות החופש.
שלום.
שלום מיטל. למי שלא מכיר, תספרי לנו בשני משפטים מהי חוות החופש.
חוות החופש זה מרכז חווייתי לחיבור מחודש בין בני אדם לבעלי חיים שניצלו מתעשיות המזון.
עכשיו, החווה היא הפרויקט הראשוני שלה, יצא לדרך Head Start, נכון?
החווה הוקמה לפני שנה, באופן פיזי, אנחנו כבר עובדות, עבדנו על המיזם הזה באזור 4 שנים, אבל לכן ב-Head Start,
שזה גיוס המונים, יש להגיד.
יצאנו החוצה, יותר לתקשורת, וזה היה ממש לא מזמן, זה היה בחודש ספטמבר.
תקני אותי, אני מתואר, זה מספר הגדול ביותר של תומכים, בפרויקט אחד שנעשה באתר הדסטארט, או שם למעלה בין הראשונים?
זה בין הראשונים, נכון. זה מקום שלישי בתחילת תומכים. היו 3,211 קוני תשורות.
וואו. שבדרך כלל ברוב הפרויקטים זה עומד על 300.
כמה מאות, כן. אז באמת הייתה ממש הציבור נרתם והיה נרגש והתלהב ותמך ו... זה היה פשוט מדהים לראות את זה, עד כמה שהחווה הזאת היא...
אנחנו שומעים שם תרנגולות ברקע, נכון?
אנחנו שומעים את החיות ברקע? כן, מדהים. איך נראה היום...
תפסתי אותי במקרה בחווה.
מדהים. איך נראה היום יום שם? איך נראה היום בחוות החופש?
היום יום משתנה פה מיום ליום, בעצם לבעלי חיים שניצולים. בתורך העניין כרגע יש לנו כאן את סטייסי, עגלה מקסימה ש... הצלנו אותה לפני חודש וחצי, בגיל 3 ימים, אחרי שפרה דרכה עליה לאחר ההמתה, והפתה לה את עמוד השדרה. מה שגרם לשיתוק ברגליים האחוריות, ובעל העדר, במקום להמית אותה, מה שבדרך כלל עושים מיד, הוא ראה שהיא ככה, יש לה תאבון, ושהיא נראית לו חיונית, ובסך הכל כן רוצה לתפקד ולעמוד, אז למרות שלא מצליחה, אז הוא הגיע אלינו דרך, ותוך פחות מיממה היינו אצלו, שם בצפון.
הוא הגיע אליכם?
כן, הוא הגיע אלינו.
אוקיי.
Okay. חברה בפייסבוק שלו, שהוא ראה שהיא בתחום של זכויות בעלי חיים, וככה היא הגיעה אלינו. אז הגענו אליו, לקחנו את המתוקה הזאת. אני ממש מזמינה את כולם להיכנס לפייסבוק של חוות החופש, ויש שם המון סרטונים שלה ותמונות, ואי אפשר, כשרואים אותה, לא להתאהב בה, וגם אי אפשר שלרצות להזיק לה, להרוג אותה חלילה, כל דבר כזה, זה פשוט קשה לחשוב על זה, היא פשוט נסיכה, מתוקה ומקסימה, פרה יפהפייה, הגיעה לנו בגודל של כלף קטן, הייתי אומרת, כי הייתה ממש קטנה, והיא הולכת וגדלה, ואנחנו סביב השיקום שלה 24/7, ברמה שיש משמרות שינה איתה. אנשים, הצוות כאן, גם בני שירות לאומי, ישנים איתה בלילה, סועדים אותה, מנקים אותה, עוזרים לה ללכת, היא מקבלת יום יום דיקור, פיזיותרפיות, טיפולים בשמנים.
זהו, אנחנו באמת נגיד בחרנו שלא לקחת את הילדים שלנו לספארי, או לכל פינות הליטוף למיניהם, אבל אני מניחה שלהגיע אליכם זה חוויה שיש בה הרבה ערך והיא מלמדת הרבה באמת על הקשרים האלה של בני אדם וחיות, ואיך אנחנו יכולים להציל אותם ולא להתעלל בהם.
נכון מאוד, אז באמת מה שאנחנו מעבירים פה זה ערכי חינוך, המקום הזה קם בשביל חינוך, כדי באמת להפוך אותנו גם לאנשים יותר חמלתיים כלפי כל יצור חי, מבעל חיים ועד בן אדם, וברגע שאנחנו חמלתיים, אכפתיים ומטפלים בחלשים ביותר, אלו שהכי זקוקים לנו, אז הלב שלנו רחום כלפי כל אחד יותר. וכאן בסיור אפשר שומעים בדרך כלל מעבר לחזון של החווה והמהות שלה, גם את סיפורי בעלי החיים, מאיפה הם יצלו, מה קורה שם בתעשיות האלה, ספציפית, יש כל מיני תעשיות שהם הגיעו, מה השם שלהם, מה הם אוהבים, מי החברים הכי טובים שלהם בחווה, מה האופי המיוחד של כל אחד.
למרות שאני מניחה שאתם מתאימים את התכנים לגיל הילדים.
זה דווקא, אנחנו כרגע מגבילים את הכניסה מגיל 7, כי זה פחות מתאים לפחות. בהמשך אנחנו נעשה גם אחרי הבנייה יותר, גם אפשרות לילדים יותר צעירים. כרגע זה לא בטיחותי. כל הבעלי חיים מסובבים באופן חופשי, ומן הסתם שזה דורש מאיתנו כאן משמרת, לראות שהכל ככה מתנהל כמו שצריך, ושאף אחד כמובן בטיחותית לא יקרה שום דבר.
חשוב להגיד שכל הסיורים אבל הם בתיאום מראש, אי אפשר פשוט להגיע, נכון?
נכון. בניגוד לספארי או לפינת חי או כל מקום כזה, בעלי החיים פה הם לא נועדו על מנת לשעשע אותנו בני אדם. הם נועדו בשביל לחיות, לחיות הכי טוב שאפשר, בתנאים הכי טובים, להיות בריאים, שמחים, מאושרים. ואנחנו, כשאנחנו עושים לכאן בני אדם, אנחנו באים בעצם להיכנס אל הבית שלהם. פה זה הבית שלהם, אנחנו קוראים לזה בית לכל החיים. באמת בית לכל החיים יש להם פה, ולכן הקבוצות שמגיעות לכאן הן קבוצות קטנות, בין 18 ל-20 איש, אנחנו מגבילים את זה, הביקושים גדולים על האפשרות שלנו להציע. כמובן שאנחנו נגדיל את הסיורים עם הזמן, אבל נכון לעכשיו, בסופי שבוע יש בין סיור אחד לשניים ביום, שישי ושבת.
מיטל, אנחנו צריכים לסיים, אבל
מיטל בן ארי, מייסדת שותפה בחוות החופש, תודה רבה, בהצלחה, תצליחו.
תודה רבה, תודה.
אתם ואחיות.
להתראות, ביי.
ביי ביי.
בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
בתור הורים, שאנחנו משפחה טבעונית, זה לא סוד, טבעונית, חלקנו יותר, חלקנו פחות, אבל זה רוח הדברים בבית.
חלקנו פחות, זאת אומרת, בשר ודגים אנחנו לא אוכלים.
לא, צמחונים לגמרי,
צמחוני,
אבל
אנחנו, חלקנו קצת צמחונים. כן.
חלקנו קצת טבעונים. לא, אני אכנס לזה עכשיו. אז הרבה פעמים, אבל קורה באמת שאנחנו, נגיד, מקרים לילדים שלנו סיפורים. ויש שם מסרים שלרוב האנשים הם נראים טבעיים לגמרי, ולנו כאילו קצת קשה איתם, כי זה לא כמו שאנחנו בבית.
כמו שמשפחה שאוכלת אוף.
שותה כוס חלב, אוכלת אוף, כל מיני דברים כאלה שלרוב האנשים זה עובר מתחת. אני הרבה פעמים נגיד מצאתי את עצמי בספר פלוטו, היה פלוטו, יש שם את כל החלק הזה של פרה עושה קצפת, הבת שלי לא יודעת שזה מה שכתוב שם, יום אחד שהיא תלמד לקרוא את זה מה שכתוב, היא יודעת שהיא מכירה משפט אחר לגמרי, זה שהיא עושה חלב לעגלה שלה, אז הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות אדפטציות, אבל אז, אתה לא מאמין, נתקלתי בספר חדש, שנקרא תום גיבור על, המסע בשביל החלב, שזה בעצם מין משחק מילים כזה, על שביל החלב ובשביל החלב, שכתבה ליאור עצמון פורין, צהריים טובים ליאור. אז קודם כל אני חייבת להגיד לך שהציורים בספר ממש מקסימים, שזה גם מה ציירת. מאוד מיוחדים ומאוד לא אופייניים גם לספרי ילדים. יש בהם משהו מאוד מאוד ארטיסטי כזה. כל הספר משדר איזה משהו נורא אומנותי.
תודה רבה, יכול להיות באמת. אני בעצם בדרך כלל מציירת או מאיירת למבוגרים בעיקר, בעיתונים, במגזינים, והפעם הייתה לי הזדמנות להחלאה בין שני העולמות, אני חושבת שילדים הם עם מדהים וחושב, ואני מכבדת אותם בדיוק כמו אנשים קצת יותר גדולים.
כן, זהו, זה לא מתיילד בכלל, ובאמת הציורים פה מקסימים, אבל תספרי לנו איך באמת הגעת לכתוב ספר כזה.
בעיקרון הספר הזה בעיקר נכתב בשביל בן שלי הבכור מעיין, לפני בערך 2.5 שנים, מעיין היה בן 4, וזה גיל כזה של מציאות חדשה, שפתאום יש חיפוש מחדש, גיל פתאום של עצמאות יותר גדולה, ובכלל גרנו אז באנגליה, ומעיין התחיל לכיתה א', ופתאום יש בחירה, ומעיין הולך לחברים, ויש בחירה בבית ספר, והיה לי מאוד חשוב לדבר איתו, כמו שאני מדברת עם גם עם אנשים בגילי, בכבוד ובידיעה שהוא עושה את הבחירות של עצמו, ואני לא רוצה לכפות שום מציאות או שום דעה שלי, אז...
כי את טבעונית.
אני כיום טבעונית, כן.
וגידלת אותו כטבעוני?
בבית כן, בשנים הראשונות גם מאוד הקפדתי שזה יהיה בכל מקום, ואחר כך קצת שחררתי, זאת אומרת...
כי זה מתחיל להיות יותר קשה.
קשה, נכון.
זה מתחיל להיות יותר קשה, וגם אני באמת מכירה מתוך הדברים אחרים שעשינו, כי לדוגמה הוא גם היה אלרגי לגלוטן, אז אני יודעת מה איסורים מביאים, וכשהיה את האסור והלא הזה, אז יש פתאום איזשהו, יודעת, ברגע שיש איזשהו צוהר, אז... עזפים על זה. אז כן רציתי שזה יהיה משהו שהוא יהיה שלו. לתת לו כלים וידע שלי לא היו בגיל הזה לבחירה. כן.
אז כתבת את הספר על תום שהוא גיבור על.
נכון.
שהוא פוגש את אדון שוקו.
נכון.
נכון. את רוצה לספר? את רוצה את להמשיך?
אבל בלי הרבה ספוילרים.
לא, בסדר. רק את העלילה בגדול.
אני אשתדל. אז כן, תום הוא גיבור על בלילות, והוא יוצא למסע, הוא מגיע לארץ הטעימי, מלשון משהו טעים, שזה מושג שהבן שלי המציא, ושם הוא פוגש באמת באדון שוקו, אדון שוקו מאוד מפוחד ועצוב, ומספר לתום את הסיפור שלו, שהוא בוקר אחד קם, ובאמת מצא את עצמו בלי חלב, והוא נשאר רק אופקת שוקו, הוא גם שחקן מפורסם בתיאטרון, ומבקש את עזרתו של תום, תום כמובן, נרתם לעזרתו, ויחד...
שכולנו באמת מכירים את האימה הזאת, נגיד, מהקפה, שאתה רוצה לך קפה, ופתאום אתה מגלה שאין חלב.
אני לא מכיר את זה. כי אני לא שותה את החלב.
כל חלב.
כל חלב, בדיוק. אני בלי חלב סויה, זה חצי בן אדם. זהו, ואז הם באמת יוצאים למסע חיפוש, ובדרך הם נתקלים בכל מיני אימהות, ויוצרים חברויות חדשות, וכל פעם כשמגיע חלב, כשאמא באה עם איזה כוס חלב, אז השניים נורא מתרגשים, והנה הגיעה ישועה, ואז באמת האמא מסבירה בצורה מאוד קצרה וקולה, שהיא נורא מצטערת, אבל אי אפשר, החלב הזה כבר שייך למישהו אחר, מיועד למישהו אחר, ומסבירה את זה בצורה מאוד כלילה ונעימה, ובלי ספוילרים אני רק אגיד שסוף טוב הכל טוב, ובעצם יש גם חלב אחר.
וקיבלת כבר תגובות? מימות ש... כן?
קודם כל, לפני שהספר יצא, לפני שעוד היו יורים, והיה לי רק טקסט כתוב במחשב, אני ערכתי פה בקיבוץ שאני רבו, ערכתי הקראות, וילדים בני 4, 5, 7, יושבים מאופנטים מההתחלה עד הסוף, ומקשיבים רק לטקסט, קודם כל כבר דבר הישג מדהים, נכון. וזה לא סיפור קצר.
נכון.
נכון, ואז התגובות תמיד, תמיד מדהימות, ובדרך כלל התגובה שחזרה על עצמה שהכי רגשה אותי זה שילדים ניגשים אליי ואומרים לי שהסיפור מרגש, שזה מפה של ילד דבר מדהים. ואימהות, כן, זאת אומרת, זה מדהים לראות שבאמת זה ספר שמתאים לכולם, כי אין שם טובים או רעים או נכון או לא נכון, יש שם איזושהי אמת נורא פשוטה, ואפשר לקחת ממנה מה שרוצים, והרבה אמהות ואבות שקנו רכשו את הספר בפרויקט הדסטארט שלי, כתבו לי הודעות נורא מרגשות על כמה שהספר היה מוצלח, וכמה שהילדים ביקשו שוב ושוב, אז כן, זה פשוט כל הזמן ממשיך לקבל ולקבל, וזה תענוג.
ותום אמור לצאת לעוד הרפתקאות?
כן, בגלל זה יפה שאלת, בגלל זה השם הארוך, תום גיבור על זה בעצם הולך להיות, אני מקווה שזה הולכת להיות סדרה של, של ספרים בנושא.
כן, הכל ברוח הטבעונות?
כרגע כן, זו התוכנית.
חשוב מאוד.
כן, זאת אומרת, חשוב לי שגם הטבעונות לא תהיה, זאת אומרת, זה נושא כל כך מורכב ולא קל, והיה לי מאוד חשוב שזה יהיה משהו שהוא כליל וכיפי.
כן, ללא ספק יש פה איזשהו ניסיון, כבר רואים את זה מהרגע הראשון שפותחים את הספר, לא של הטפה, לא של לשדר מסרים באופן טוטלי, אלא באמת למצוא את
הסיפור,
שמוצא את הטוב בדרך חיים כזו.
כן, והטבעונות היא שם לגמרי בדרך אגב של הסיפור, זה לא...
נכון, ובאמת הרבה משפחות בחרו בכלל לא להתעסק בצד הזה, ופשוט ליהנות מהרפתקה, ובאמת יש איזשהו מחסור שאני מרגישה בסיפורת שהיא הרפתקנית וכיפית, גם לגילאים האלה שכאילו אין שום שוני בעצם בין ילד שלא צורך עליו לילד שכן צורך עליו, הם כולם ילדים וכולם אוהבים גיבורי על, וכולם אוהבים הרפתקאות, אז... רציתי ליצור משהו כזה.
תודה רבה, ליאור.
תודה בהצלחה. לכם.
בהצלחה.
לך ולתום.
תודה.
אחד הנושאים שאנחנו נחזור ונדון בו פה. לא יודעת מה אנחנו גאים בזה כל כך.
אני לא יודע. מה שרציתי לשאול זה, מדוע אנחנו חוזרים ודנים במשהו שאנחנו כל הזמן יוצא שהבדיחה היא עלינו.
אני נראה לי שאני מרגישה קצת אשמה עם הסיפור הזה שאנחנו לא מוצאים את הילדים שלנו לטבע.
אז את חושבת שלהביא אורחים לרדיו.
שיצדיקו אותי. כן, זה יעזור לי. בשביל זה התוכנית, לא? שאני ארגיש יותר טוב עם עצמי. כן. אז זהו, אז אני רוצה להגיד צהריים טובים לגליה לימור סגיב, שהיא רכזת מעורבות ציבור בקהילת תל אביב יפו והסביבה בחברה להגנת הטבע.
שלום גליה.
צהריים טובים, אור ואור.
אז גליה, איפה אני יכולה לקחת את הילדים שלי לראות טבע? בתל אביב, בלי להיכנס לאוטו, להתקע בפקקים, שעות, להרוז להם חצי בית עם אוכל שאף פעם לא מספיק ונגמר אחרי 10 דקות.
אוקיי, אז אנחנו באמת חיים בתקופה כזאת שכבר לא בא לנו לקום ב-6 בבוקר, להרוז תיק ענק.
אני לא מבין גם איך למישהו היה בא לזה לפני 40 שנה.
זה היה,
זה היה. זה היה, אני לא מבין כאן.
ביום שישי בערב ההורים לא יצאו עד מאוחר בלילה ושתו. ולא היה להם אחרי צהריים עוד מסיבת יום הולדת בגן של הילדים. נכון. עוד לא פנטזו גם על שנץ בשבת בצהריים.
ולא היו מיליון, ולא היו פליידייטים. לא היית שורפת כל אחר צהריים בפליידייטים.
מגיעים לשישי שבת עם איזה פנטזיה מטורפת, גם להספיק את כל מה שהם לא מספיקים בחיים שלהם, כי הם תקועים בפקקים, וגם להספיק לישון.
נכון.
אז הם הספיקו לקום בשש בבוקר, לארוז תיק ענק, לבצל למשל ביצים קשות, ולסוע לבניה, ולצאת בצעידות מטורפות. רפות, ואנחנו גם די בטטות היום.
נכון.
כי אנחנו תקועים מול מסכים. וזה מזל שיש לנו טבע בתוך העיר.
נכון.
אז איפה זה נמצא?
זה מזל גדול, וצריך להציל את זה, בגלל שאנחנו, האוכלוסייה הולכת וגדלה, וכל מיני צריך לבנות עוד ועוד דירות לכל האוכלוסייה שגדלה. והשטחים הפתוחים בתוך העיר הולכים ונגמרים.
נכון.
אבל העיריות היום, ועיריית תל אביב היא מאוד בולטת בתחום הזה, מבינות שכשטחים האלה הפתוחים חייבים להציל וחייבים לשמור אותם.
כן, עיריית תל אביב מבינה את זה?
מאוד,
אני בשוק.
עיריית תל אביב מאוד מתקדמת בנושא הזה.
היא לא רוצה לבנות שם המון מגדלים?
לא, גם, יש אינטרסים מכל הכיוונים. גם רוצים לבנות מגדלים, גם רוצים לשמר, ולפעמים על אותו שטח עושים גם וגם. או פעם את זה ואחר כך את זה.
אז לאן אנחנו...
הכל קורה באותו זמן. הערים הם המקום הכי מרתק שיש היום בעולם.
זה נכון.
כי הכל קורה בו.
אז נו, אז ספרי לנו לאן אנחנו יכולים לצאת לטבע בעיר.
אז היה לנו מזל גדול מאוד שירדו גשמים בימים האחרונים, גשמים ממש גדולים. וזה אומר שבריכות החורף מתמלאות עכשיו. בריכות חורף זה דבר פשוט נפלא, זו תופעת טבע שהיא קיימת כמעט רק באזור שלנו.
כשאת אומרת האזור שלנו, למה את מתכוונת?
ישראל. ישראל כמעט קיים רק בישראל. בגלל האקלים שלנו שהחורפים הם רטובים והקיץ יבש, אז יכולים להיווצר מקווי מים שהם מתפלים בחורף ומתייבשים בקיץ. זה אומר שדגים לא יכולים לחיות בהם. ואז כל מיני יצורים אחרים כן יכולים לחיות בהם. ואז מה הם עושים כשהמים מתייבשים? לקראת סוף החורף הם מטילים ביצי קיימה, אלה ביצים מיוחדות שמוגנות ומגנות על מה שבתוכן לאורך העונה היבשה. הם מטילים אותם על הדפנות של בריכת החורף, וכשמתחיל הגשם הם מתעוררים לחיים ומתחיל סיבוב חיים נוסף. ואת הדבר היפהפה הזה והמאוד מרתק, מה שפעם קראו שלוליות, ביצות, מעזבות, כל מיני כאלה, פתאום היום מבינים, ב-10-20 שנים האחרונות, שיש כאן תופעת טבע מדהימה.
נתנו לזה את השם הרומנטי בריכת חורף.
או שלולית חורף, שזה באזורים שלנו זה כל כך קטן בתל אביב, שזה ממש שלוליות. היו עשרות כאלה בישראל, ועם כל הבנייה והפיתוח והכבישים, הם פשוט הלכו והצטמצמו. אז יש אחת יפהפייה בצפון תל אביב, ליד קריית החינוך, באזור שם של מכללת לוינסקי, ליד מלון מנדרין, סיינסן, נוסעים על כביש 2040, האמת שיש את זה בווייז, פשוט נוסעים בווייז, בריכת חורף צפון או בריכת חורף לוינסקי, נוסעים, יש שם חניון, חניון התיכונת, ויש שם בריכת חורף יפהפייה, עיריית תל אביב עשתה שם עבודת שיקום, פשוט מצוינת, וכל האזור סביב הבריכה הוא גם מאוד יפה, עם עצים טיפוסיים למקום שלנו, שזפים, וכל מיני סוגים של שיחים ועצים שהם טיפוסיים לאזור שלנו, כל כך התרגלנו כבר להסתובב בפארקים במדשאות, שאין שום קשר בין מה שצומח בהם לבין מה שמתאים למקום שלנו.
כן.
במדשאות ומנגלים. אז זה הזדמנות לראות משהו שהוא די דומה לנוף שהיה כאן פעם.
כן.
שפעם זה לא מאות שנים, פעם זה כמה...
נכון.
20 שנה, 30 כן. שנה.
עוד מקום?
עכשיו היא מתמלאת, כן, עוד מקום, יש עוד פארק משגע בדרום תל אביב, נהיה רפרים לכל הכיוונים, והמקום הזה הוא מרתק, כי הוא יושב ממש מאחורי משרד הרישוי בחולון, בגבול בין חולון לתל אביב, יש שם פארק, ממש פארק, עם 3 בריכות חורף יפהפיות ואקליפטוסים ענקיים, ומעבר לכביש יש בריכה אחרת שהיא בתחום של חולון, ושם ממש ממש שווה להסתובב. הן מתמלאות עכשיו, הן יפות, והן מרימים את העיניים, רואים מראה סוריאליסטי של גרוטאות, מחרטות רכב, טרקטורים, כל מיני מכוניות נטושות, זה מין נוף כזה שאפשר לראות רק בתוך העיר
כן,
או בשולי העיר.
כן, ממש טבע עירוני.
טבע עירוני מתחת לגרוטאות רכב, כן, ואיך כל הפסולת הזאת משפיעה על הבריכה, ומה קורה, ומאוד יפה ומאוד מאוד מומלץ.
מקסים, עוד איזה כן? מקום לסיום?
בשמחה, מחוץ לתל אביב, בהרצליה, שדווקא משופעת בשטחים פתוחים.
שזו גם עיר, אבל, בתור מי שגדל שם, זו גם עיר.
הרצליה? אנחנו מתקשים על עיר, כן, זה העניין. כן.
לא, לא, שלא יגידו הרצליה, של תל אביבים לא יגידו, הרצליה, זה לא,
אבל זה ממש קרוב להרצליה, זה ממש על הגבול עם תל אביב. תל מיכל, תל מיכל הוא רכס, שנמצא חלק מרכס הקורקר שאופייני לכל רצועת החוף שלנו, הוא נמצא ממש מאחורי המרינה ומאחורי קניון ארנה. יש שם מצודה רומית עתיקה, ויש שם גת עתיקה, ומאוד מאוד שווה לטייל שם, אפשר לראות שם ערבוב של כל מיני דברים, גם ארכיאולוגיה, גם להסתכל על הפיתוח והבנייה שנעשו לאורך החוף, המרינה והקניון וכל הבנייה שרואים נורא יפה ביום טוב, רואים צפונה מאוד מאוד רחוק. והתל עצמו הוא עשיר, יש שם שואלים ושרקרקים.
שואלים?
קצת יותר מאוחר בשנה, בוודאי.
נחמד.
צבים, אין סוף, באמת, עוד ממש עוד טיפונת יתחיל לפרוח שם רותם המדבר, והריח שם הוא משקר. ואני מאוד ממליצה, רוב האנשים בהרצליה מעולם לא שמעו על המקום הזה.
אז הנה, ויש קבוצה
של פנסיונרים.
רגע, אבל במשפט, כי אנחנו ממש ממש חייבים לסיים.
כן, במשפט יש קבוצה של פנסיונרים תושבי הרצליה, שהחליטו שהם מאמצים את המקום הזה תל מיכל, והופכים אותו למקום שאפשר יהיה לטייל בו בשבתות, בלי שצריך יהיה לנסוע רחוק. הם חבורה של 5 אנשים מאוד 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 נמרצים, והם עושים שם בלי סוף פעילויות. מי שיבקר שם יראה שלטים שהם
מדהים,
עשו.
מדהים, מדהים. אנחנו ממש חייבים לסיים, אנחנו ממש חייבים לסיים, גליה.
ואת כל העבודה שלהם עשו בהנחיה שלנו, בקהילת תל אביב, בחברה להגנת הטבע.
מדהים. תודה רבה על כל המידע הזה. אנחנו
בשמחה.
ננסה ונמליץ גם לאחרים.
יום טוב, תוצאי, אל תהיה שבת יפה.
תודה, גליה.
תודה.
ביי.
ביי. ביי לכולם, אנחנו נפרדים.
קדימה.
להיום, שלום, להתראות. תודה רבה למיטל כהן ולרז חסון ולאלון מקלר ולך, אור.
לך אור.
תודה כמובן לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע כאן בשבוע הבא. תתגעגעו אלינו, תוכלו למצוא אותנו באתר שלנו, התאגיד, כאן.org.il, אפשר לשמוע שם את כל התוכניות של בוסטר מאז ועד היום.
את וגם, כל התוכניות.
את כל התוכניות של בוסטר מאז ועד היום, וגם בקבוצות הפייסבוק שלנו, מאמזון ופאפזון, יש לכם שאלות, רעיונות לתוכנית, אנחנו מאוד נשמח לשמוע. תודה רבה, שלום.
תודה, שלום, ביי. ביי.